תינוקות, מסורת עם ישראל, הם מתחילים בספר ויקרא, ולכן אנחנו מתחילים היום את התורה. עכשיו, מה העניין? העניין הוא שיש בספר ויקרא משהו שלא ראינו, לא בבראשית ולא בשמות. ספרים בראשית ושמות הם ספרים שעניינם פעולה ממעלה למטה. ספר בראשית מתחיל מפעולת הבריאה, בראשית ברא אלוהים, וזה מגיע עד הקמת הגרעין של עם ישראל עם השבטים. כמו כן, ספר שמות, זה מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות, וזה מסתיים בהשראת השכינה במשכן. כך ששני הספרים, גם בראשית וגם שמות, הם ספרים שעניינם הופעה ממעלה למטה. וזה בעצם אומר שיש המתנה. הקדוש ברוך הוא ממתין מתי סוף סוף הנברא יפנה אליי. בשביל זה יש ספר ויקרא שהוא כל כולו ממטה למעלה. עבודת האדם ממטה למעלה, הקרבת קורבנות. וגם זה מתחיל בזה שהקדוש ברוך הוא ממתין. ויקרא אל משה, הוא ממתין שמשה יבוא. אבל בסופו של דבר, כל הספר כולו עוסק בעניינים שבעצם טבעיים לאדם. אנחנו רגילים, כל מי שהיה בחדר מורים, בזמן שצריך בקרוב ללמד את פרשת הקורבנות לתלמידים, אז תמיד המורים יושבים ויש אצלם מבוכה. איך אנחנו נסביר לילדים הרכים האלה קורבנות? התשובה, שהקושי להבין מה זה קורבנות, זה קושי של המורים בחדר המורים, אבל זה לא קושי של הילדים. הילדים מאוד אוהבים את הרעיון של קורבנות. סיפר לי מלמד בתלמוד תורה חרדי, שהוא רצה ללמד את פרשת ויקרא לילדים הרכים. אז מה הוא עשה? הוא לקח לבנה, ולקח חתיכות עוף והדליק. והילדים היו בהלם, וואו, הרבה שלנו הקריב קורבן. יש גם בגמרא דבר מאוד מעניין, המושג הידוע של פסיק רישה. פסיק רישה ולא ימות. מה זה פסיק רישה ולא ימות? זה אמירה כזאת בגמרא, וכי אפשר לחתוך את הראש של התרנגולת ושלא תמות? הרי על מה מדובר? מדובר במלאכה אסורה, אבל שלא נעשית מתוך כוונה לעשות את המלאכה האסורה. וזה למשל, אדם רוצה לתת ראש של תרנגולת לילדים שלו כמשחק. ואומרת הגמרא, אבל זה לא, אז הוא לא עובר על איסור שחיטה בשבת לכאורה. אומרת הגמרא, מה, פסיק רישה ולא ימות? וכי יכול להיות שאדם יחתוך את הראש ולא ימות התרנגול, לא תמות התרנגולת? אז זה ברור שזה אסור, זה נקרא פסיק רישה. עכשיו, ראש זה קצת תמוע מה שהגמרא אומרת, לקחת ראש של תרנגולת ולתת לילדים. אז אחד הרבנים במבשרת ציון בכולל רצה לבדוק אם זה נכון. לקח ראש של תרנגולת ונתן לילדים שלו לשחק. זה הפך להיות האטרקציה של כל היישוב כולו. כל הילדים באו והסתכלו איך מורטים את הנוצות והקרבולת ומוצאים את העין, ואפשר לפתוח את המקור ולסגור את המקור וכולי. ילדים אוהבים דברים כאלה. כן? יש איזו אכזריות טבעית של הילדים. אבל למי זה קשה? זה קשה לאינטלקטואלים. האינטלקטואלים לא מבינים מה הצורך בכל המטבחיים, בית המטבחיים של המקדש, וזה, זה, זה לא נראה להם. מי כן מבין חוץ מהילדים? הנביאים. הנביאים, יש להם תפיסה עליונה, כשהם רואים את הקורבן, הם מתרגשים מאוד, הם מרגישים שותפות עם ההוויה האלוהית הכוללת את החיים, את האדם ואת בעלי החיים וכו'. כן, בבקשה? רק רגע, אנחנו מדברים על משהו אחר. קודם כל אני רוצה להסביר למה קורבנות זה טוב. אז אני מדבר על הרבה. יוצא שבעצם יש פה אצל הנביאים, הנביאים הם לא ילדים. הנביאים הם אנשים חכמים, אבל הם לא שכחו שהם היו ילדים פעם. ואז יוצא שהחיבור של החוכמה האינטלקטואלית והספונטניות הילדותית, זה מה שיכול לחדש את רוח הקודש בישראל. עכשיו, מה שאתה אומר, שהרב קוק אמר שצריך לשאוף לצמחונות. יש משהו בזה. כי איך אדם יכול להחיות את עצמו על ידי שהוא ממית את זולתו? הוא לוקח בעל חיים, ממית אותו, אוכל אותו. אז מה עדיף? לקחת את הבעל חיים ולתת אותו לקדוש ברוך הוא. כלומר, קורבנות וצמחונות זה לא אותו דבר. הצמחונות זה שהאדם לא משתמש בבעלי החיים בשביל קיומו. קורבן, אדרבה, אני לוקח את בעל החיים ואני מזכה אותו, אני משתף אותו בעבודת השם. יש מין... כן.
אני יכול לומר שהרמב״ם, שכתב את עבודת המקדש, עד כדי פרטי פרטים, כל החשוב הוא בקורבן הזה, סבר... אולי כשבית המקדש יבנה בעזרת השם, לא העניין הזה לא יהיה מחויב המציאות.
תראה, אני אספר לך סיפור. לפני כמה שנים הייתי בחוץ לארץ, בקנדה. נתתי שם שיעור, ודיברתי על הקורבנות. אחד המשתתפים בשיעור אמר, הרמב״ם אומר שלעתיד לבוא לא יקריבו קורבנות. אמרתי לו, זה לא נכון. הוא אמר לי, זה כתוב במורה נבוכים. אמרתי, לא כתוב במורה נבוכים. אמרתי לו, אני אומר, אני אראה לך איפה זה כתוב. בבקשה, תראה לי, אבל אני הלילה נוסע לישראל, אז תשלחתי, אז לא היה אינטרנט, תשלחתי מכתב, תראה לי איפה זה כתוב. הגעתי לארץ, קיבלתי מכתב, עם צילום של מאמר מאוניברסיטת בר אילן, שבו כתוב שבמורה נבוכים הרמב״ם אומר שלא יהיו קורבנות. אבל במורה נבוכים הרמב״ם לא כותב את זה. ולא עוד, יכול להיות שזה משתמע משם שהיה ראוי שלא יהיו, אבל הרמב״ם במפורש במשנה תורה כותב שמלך המשיח עתיד למלוך ולבנות את המקדש ומקריבים הקורבנות. הוא כותב את זה שחור על גבי לבן, אי אפשר להתווכח על זה. אגב, אם זה היה כל כך לא חשוב לרמב״ם, אז למה הוא כתב את ספר עבודה? בספר קורבנות, אני אפילו רוצה להוסיף, יש הלכות שהרמב״ם לא כתב. אתם יודעים איזה הלכות הוא לא כתב? הלכות הקרבה בבמה. יש הלכות, איך מקריבים? בבמה, בזמן היתר במות. אז למה הרמב״ם לא כתב את ההלכות האלה? כי זה אף פעם לא יהיה שוב, לפי הרמב״ם. זאת אומרת, כי זה לא יהיה שוב. במות נאסרו לעולמים. עכשיו, מכיוון שהבמות נאסרו לעולמים, הרמב״ם לא כותב אותם. מה זה אומר? שמה שהוא כותב, הוא סובר שזה כן יהיה. אז זאת אומרת שגם לפי הרמב״ם, יש הקרבת קורבנות לעתיד לבוא, ברור.
לגבי הקורבנות, הרמב״ם אומר, הם לא מקרבים לעבודת השם, אלא מרחיקים מעבודה זרה. זה המטרה שהיה.
נכון, זה לא משנה מה הסיבה, אבל ודאי שהוא יקריב קורבנות. עכשיו, גם מה שאתה אומר שלפי הרב קוק, יתבטלו הקורבנות, בבית המקדש השלישי, הרמב״ם, הרב קוק בעצמו כותב, שיתחדשו הקורבנות. אבל אחרי תקופה ארוכה שיחודשו הקורבנות, יבוא זמן לבטל אותה. זה, כן.
זאת אומרת, גם נוסף למה שהרמב״ם, שבזמן הזה, שיהיה הרמב״ם, כולם ידעו את השם, ואז רמתם של הבאמות גם יעלו.
כן, ברור, ברור. כן, אגב, נכון, מה שאתה אומר זה נכון, אגב, אני רוצה לציין שהיה בזמנו של הרב קוק יהודי תלמיד חכם גדול בשם הרב חיים הירשנזון. הרב חיים הירשנזון, שהיה, הגיע גם לארץ, ואחר כך היה רב בארצות הברית, היה מיודד עם הרב קוק, היו לו דעות מאוד מיוחדות, גם בענייני ביקורת המקרא, ובזמן המנדט הבריטי הוא כותב לרב קוק שהגיע הזמן לפעול אצל הבריטים שנבנה את בית המקדש. אבל בלי קורבנות. למה? הוא אומר, בית המקדש הגיע הזמן, קורבנות זה לא מתאים לתרבות של ימינו. עונה לו הרב קוק, אני חושב בשני הדברים האלה הפוך ממך. אני חושב שעוד לא הגיע הזמן לבנות את בית המקדש, ואני גם סובר שכשהוא ייבנה שנקריב קורבנות. כי אז ערכי התרבות עתידים להשתנות. דברים שאינם מובנים היום, עתידים להיות מובנים. אני רוצה קצת להסביר את הנקודה הזאת. קורבנות זה של בעלי חיים. עכשיו, יש איזה מדרש נפלא על אליהו הנביא בהר הכרמל, ככה מובא בילקוט שמעוני, שעובדי הבעל, טוב, עושים תחרות עם אליהו, האלוהים אשר יענה באש הוא האלוהים, ואליהו מוסר להם, הם מקריבים את הפר אשר נתן להם. מדוע אליהו צריך לתת פר לעובדי הבעל? אומרים חז"ל שהפר לא רצה ללכת. אז אליהו ניגש אליו ואומר, למה אתה לא הולך? הוא אומר, תשמע, זה לא פייר. האח שלי ואני גדלנו באותו דיר, אותו רפת, הוא הולך להיות קורבן לשם, ואני קורבן לעבודה זרה. אומר לו אליהו, אין לך מה לדאוג, כי כשם שמתקדש שם שמיים על ידי אחיך, מתקדש שם שמיים גם על ידך. ואז הוא הלך. אני מבין מהמדרש הזה כמה דברים, שזה באמת היה פער. כי אם אני הייתי שם, הייתי אומר, אז תגיד את זה לאח שלי. כן. אבל מה שזה בא לומר, זה שהפר לשם, עד רבה, היה מרוצה מזה שהוא קרב לפני השם. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת יותר לעומק, כל הקורבנות כולם מוגשים על גבי המזבח שעליו עלה יצחק אבינו. עכשיו, מה נאמר בפרשה של יצחק אבינו, והאלוהים ניסה את אברהם ואת יצחק, נכון? לא, לא כתוב. לכאורה, הניסיון הוא לא רק לאברהם, הניסיון הוא גם ליצחק, נכון? אז למה כתוב והאלוהים ניסה את אברהם? לא כתוב ניסה את יצחק. הרמב״ם רצה להסיק מזה שיצחק היה ילד קטן, ולכן הוא בלידת, ולכן זה לא ניסיון. ולכן הרמב״ם חולק על חז"ל שאומרים שהוא היה בן 37, ולכן הרמב״ם אומר, הוא היה ילד קטן, כך כותב רבי אברהם בן הרמב״ם בשם אבא שלו. עכשיו, זה מתרץ, אם אנחנו נחלוק על חז"ל, אבל זה לא מתרץ לנו את חז"ל. חז"ל אמרו שהוא היה מבוגר, אז למה לא כתוב והאלוהים ניסה את יצחק? התשובה, ככה אמר הרב אשכנזי, מניתו, עבור יצחק זה לא היה ניסיון. כי יצחק הוא צדיק של מידת הדין. מה זה מידת הדין? שאני צריך לשלם את המחיר של מה שאני מקבל. מה המחיר של עצמי? עצמי. לכן עבור יצחק הדבר המובן ביותר מאליו, השכר הגדול, ההשתוקקות הגדולה שלו זה להיות קורבן. עבור אברהם זה קושי. מדוע? כי אברהם הוא מידת החסד. הוא יודע שהקדוש ברוך הוא זה שנותן חיים. אז אם הוא נותן חיים, למה הוא לוקח חיים בחזרה? אבל עבור יצחק זה מובן מאליו. ואז עולה השאלה, מה חטא יצחק שהוא לא קורבן? שבמקומו איזה בהמה תפסה את מקומו. זה פייר? זה לא פייר, נכון? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לא, לא, אני לא רוצה שתקריב את יצחק, אני רוצה במקום זה בהמה. והיה עליו לעולה תחת דלי. לא יפה, נכון? כלומר, למה לוקחים ממנו את הכיף הגדול הזה?
בדרך עובדי עבודה זרה,
זה אני מסכים, אבל גם דרך עובדי עבודה זרה, כן, הבנתי, אבל יש גם דרך עובדי עבודה זרה להקריב בעלי חיים. כלומר, הם לא הקריבים רק בני אדם, הם הקריבים גם בעלי חיים. אז מה נשאר לנו? רק בעלי חיים ולא אדם, אי אפשר להקריב קורבן אדם, זה לא יפה, לא פייר. נכון? מובן מה שאני אומר? עכשיו צריך להבין את הנקודה הזאת. ממה מורכבת בהמה? בהמה מורכבת מחיות ביולוגית. זה מה שיש לבהמה לתת. פרה זה פרה. איל זה איל. ממה מורכב אדם? אדם מורכב משני דברים. הוא גם בהמה וגם נשמה. עכשיו, אם שוחטים את יצחק, אז מה זה אומר? שיצחק הוא רק בעל חיים. שחטנו בעל חיים. אבל יצחק הוא גם בעל תודעה, בעל רצון. הוא רוצה להיות קרב. ברגע שהוא מסכים להיות מוקרב, באותה שעה את החלק התודעתי שלו הוא כבר הקריב. מה עם החלק הבהמי שלו? אפשר להביא איל במקומו. עכשיו, כל מה שאני אומר לכם, כתוב שחור על גבי לבן בפסוק השני. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. מה זה מכם?
לאדם.
לאדם. כלומר, אדם רוצה להקריב את עצמו, מכם קורבן לשם. ואז מה אומר הקדוש ברוך הוא? לא, אני לא מסכים. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. אבל זאת אומרת שמה שהרמב"ן אומר, שכאשר אדם מסתכל בקורבן, הוא צריך לחשוב שהיה ראוי שזה יעשה בו, זה פשוטו של מקרא. זה מה שכתוב. אדם כי יקריב מכם, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים להקריב מכם קורבן לשם, אז בעצם מספיק מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן. במה זכו הבקר והצאן להיות קריבים? הם חלק מאוד של האדם. כן, אדם לא מביא נמר או עכברים. כן, אדם מביא מה שקרוב אליו. יוצא לפי זה שאשריהם אותם פרים ואותם כבשים שזוכים להיות שותפים בעבודתו של האדם. יוצא לפי זה שמה עדיף להיות? ככה? עכשיו זה בסדר, נכון? יפה.
איך תסביר כל הקרבנות העצים להתבטא חוץ מקורבן תודה?
אז איך לפי זה כל הקרבנות עתידים להתבטא חוץ מקורבן תודה? יש כבר מי שענה פה שלעתיד לבוא בעלי חיים עולים במדרגה. הם כבר במדרגת האדם, אז כבר לא, אז כבר לא מקריבים אותם. למה לא?
העולם לא משתנה.
העולם לא משתנה, מי אמר לך?
הרמב״ם
אומר, נכון. נכון, באמת, רגע. הרמב״ם אומר שהעולם לא ישתנה, ולכן גם תמיד יקריבו קורבנות. לעומת זה, הרמב״ן סובר שהעולם ישתנה, ולכן יכולים הקורבנות להתבטל. אז השאלה איך להבין את זה. עכשיו, אז פה אתה נכנס כבר לשאלה מעניינת. הרי כתוב, הרמב״ם אומר שלא ישתנה דבר מטבעו שלו, ממנהגו של עולם, ומה שכתוב, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, משל. משל למה? זה שהאומות שהם משולים לחיות רעות לא יזיקו לישראל. זה כך אומר הרמב״ם. ואז יש קושיה מעניינת של הרעבד, רבי אברהם בן דוד, ששואל, ומה יאמר על וישבתי חיה רעה מן הארץ? עד כאן קושיית הרעבד, המכונה רייבד. כן, למה הקושיה של הרעבד מוזרה? כי אם גר וזאב עם כבש זה משל, אז גם וישבתי חיה רעה מן הארץ יכול להיות משל. נכון? מה?
כי להשפיט חיה רעה אפשר לעשות למעשה גם היום.
נכון.
וזאב עם כבש זה לא כל כך.
נכון, נכון. אבל קודם כל אני רוצה להבין מדוע הרעבד לא הבין שוישבתי חיה רעה מן הארץ יכול להיות משל. פשוט מאוד, בגלל שהפסוק הזה, וישבתי חיה רע מן הארץ, כתוב בפרשה שכולה פשט ולא משל. פרשת בחוקותיי. לעומת, וגר זאב עם כבש, שזה ביטויים של השירה הנבואית, וזה יכול להיות. הרמב״ם במורה נבוכים עונה על הקושיה של הרעבד. מה הוא עונה על הקושיה של הרעבד? אוקיי, הוא כאן ראה את הקושיה, והוא עונה, כי הוא כותב את זה מאוחר יותר, הוא אומר, הוא עונה מה שאתה אומר. שוישבתי חיה רע מן הארץ, הכוונה שיהיה יישוב בני אדם, במקומות שלפני כן היה ג'ונגל. ואז אין יותר חיה רעה שם. לכן זה מה שאתה אמרת. אבל, זה לא כל כך פשוט, כי הרמב״ם באיגרתו לחכמי מונפלייה, יש איגרת של הרמב״ם לחכמי מונפלייה, שבטעות קראו לה איגרת לחכמי מרסיליה, אבל היא נכתבה לחכמי מונפלייה, זה לא רחוק אחד מהשני, אומר שגם אליבא דאריסטו יכול להיות איזשהו שינוי מסוים בטבע של בני אדם, של בטבע של בעלי חיים. כך הוא אומר. ואז יכול להיות שבאמת וגר זאב עם כבש. דבר נוסף הוא אומר, עוד אפשרות, שזה יהיה רק בהר הבית. כתוב הרי לא יריעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. אז בהר הבית יהיה גור זאב עם כבש. לא יודע מה עושה זאב ומה עושה כבש בהר הבית, אבל בסדר. טוב, כבש אני מבין, אבל מה עושה הזאב שם? טוב. יכול להיות גם שיש שינוי בטבע בני האדם. טוב, זה כאן אתה נכנס לשאלה עוד יותר מעניינת. מה שכתוב בספר דברים, ומלתם את עורלת לבכם ואת עורפיכם לא תקשו עוד. לדעת הרמב"ן, זה אומר שיש שינוי בטבע האדם. כלומר, שיצר הרע יתבטל, ואז בני האדם יהיו נימולים בליבם. כך אומר הרמב"ן. הרמב"ם לא מסכים עם זה. הרמב"ם אומר שמה שכתוב שמלתם את עורלת לבכם, זה על ידי שתתרבה החוכמה בעולם. ככל שאנשים יעסקו יותר בחוכמה, הם פחות ישחיתו. ככה הוא אומר. ישחיתו. כן. טוב, זאת היא דעת הרמב"ם. עכשיו, אני רוצה כאן להיכנס יותר לעומק. יש מחלוקת לכאורה בין הרמב"ם לבין הרמב"ן, מה המקור של עשיית הקורבנות. הרמב"ם אומר שזאת הייתה התרבות הפולחנית בעולם בזמן שניתנה התורה. ולכן התורה בתור פדגוג עליון לא רצתה לשנות את הרגלי בני האדם, ולכן השאירה את עבודת הקורבנות. כך כותב הרמב"ם. מה?
הקדמה לעבודה זרה.
לא, בהקדמה לעבודה זרה הוא לא כותב את זה, הוא כותב את זה במורה נבוכים. מורה נבוכים שהתורה התחשבה בטבע של בני האדם, שהם עובדים בצורה הזאת, כיוון שעובדי עבודה זרה ככה נהגו, אז לעבודת השם גם כן מקריבים קורבנות. עד כאן דברי הרמב"ם. הרמב"ן כועס. הרמב"ן אומר, איך אתה אומר דבר כזה? הרי בימי קין והבל, וכי היו עובדי עבודה זרה, ובכל זאת הקריבו קורבן. ובימי נוח אחרי המבול, וכי יש עובדי עבודה זרה בעולם, ובכל זאת נוח מקריב קורבן. לכן אומר הרמב"ן, זה לא נכון, יש סוד פנימי בקורבנות, והקורבנות באים לעשות ייחוד בכל העולמות, ולכן מופיע שם רק שם הוויה בלבד, שהוא השם שמאחד את כל המציאות, ולכן אי אפשר להגיד את מה שהרמב״ם אומר. עד כאן מחלוקת רמב״ם ורמב״ן. תלמידו של הרמב״ן, הריטב"א. הריטב"א, רבי יום טוב. מה? יפה, רבי יום טוב, בן אברהם אל סבילי. הוא מסביליה, הוא לא גרוזיני, ולכן מה שבישיבות קוראים אשבילי, זה לא נכון, הוא מסביליה. רבי יום טוב, בן אברהם, מסביליה, הריטב"א. כתב ספר קטן בשם ספר הזיכרון, שבו הוא משיב על הקושיות של הרמב"ם, של הרמב"ן על הרמב"ם. כלומר, הוא חולק על רבו, לא פשוט. והוא אומר, מה שהקשה הרב שלי הרמב"ן, שאיך יכול להיות שהייתה, שהקריבו קין והבל קורבנות, הרי לא הייתה עבודה זרה בעולם, את זה... אבל קין והבל זה לפני אנוש. קין והבל זה לפני אנוש. טוב. אז אומר הריטב"א, מה שהקשה הרב שלי הרמב"ן, איך יכול להיות שקין והבל הקריבו קורבנות, הרי עוד לא הייתה עבודה זרה בעולם? את זה הקשה הרמב"ן משום... אומר הרדב"א, את זה הקשה הרמב"ן, משום שלא היה בקיא בפילוסופיה. או, זה האשמה חזקה. מה הוא מתכוון? לפי הרמב"ם במורה נבוכים, יש פרק שלם, פרק למד של חלק ב', שבו רואים שהרמב"ם מבין שקין והבל זה לא דמויות היסטוריות, אלא זה חלקים שונים בנפש. ואז ממילא אין פה קושיה. טוב, בסדר, זה הרדב"א. אבל אני רוצה קצת יותר להעמיק, בבקשה מכם. בעצם, מה ההבדל בין מה שאומר הרמב"ם, כלומר שהתורה אמרה לנו לשמר מנהגים של עובדי עבודה זרה, לבין מה שאומרים חכמי הקבלה על ליקוט ניצוצות? לפי חכמי הקבלה, יש בעולם אור גלוי ויש אור חבוי בתוך הקליפות. מי זה הקליפות? הקליפות זה עובדי עבודה זרה. והעבודה של הצדיקים זה לגאול את הניצוצות האלה מן הקליפות ולהחזיר אותם אל הקדושה. האם זה לא מה שאפשר לומר על עבודתם של עובדי עבודה זרה הקדומים, שהתורה עכשיו מעלה ניצוצות מהם? ואז יוצא לפי זה שהרמב״ם והמקובלים אומרים אותו דבר. וואו, מדהים. מה, נראה לי מתוך הבעת פניך שאינך מסכים לדברים הנפלאים שאמרתי. למה? אני מייחס לרמב״ם חשיבה רמב״מית. אבל עכשיו אני שואל את עצמי מה אני חושב. אני אומר, המחשבה של הרמב״ם מזכירה לי בצורה מאוד בולטת את חשיבתם של המקובלים. אני לא חושב שהרמב״ם היה שמח שאני אומר שהוא מקובל. אני לא חושב שהוא היה מקובל, אבל הרעיון שלו והרעיון של הקבלה סך הכל מאוד קרובים זה לזה. עכשיו, אני רוצה להוסיף. הרמב״ן היה מקובל. כן, הרמב״ן היה מקובל. נכון. מה? כן, נכון, לא אמרתי אחרת. טוב. אני רוצה להסביר שההבדל בין הרמב״ם לרמב״ן, שזה במם וזה בנון, כן? זה לא אותו דבר. כן.
עכשיו רמב״ם כתב את הדברים לסיבה פדגוגית.
אני חושב שהוא האמין לזה. אני לא חושב שהרמב״ם כתב משהו שהוא לא האמין בו. עכשיו, אני רוצה להגיד יותר מזה. טוב, השאלה האם הוא אמר זה הפירוש היחיד, טוב, על זה אפשר להתווכח. מי שמעוניין יקרא בספר שלי על שמונה פרקים לרמב״ם, אחד הנספחים, אני מדבר שם על טעמי המצוות לפי דעת הרמב״ם, מי שזה מעניין אותו יקרא. עכשיו, אני רוצה להוסיף עוד נקודה חשובה, המשך חוכמה. טוב, תגידו, רמב״ם, רמב״ן, ענקים, משך חוכמה אחד האחרונים, אבל בכל זאת יש לו רעיון יפה. הוא אומר שבעצם הרמב״ם צודק בהקרבה בבמה, והרמב״ן צודק בהקרבה במקדש. בבמה, למה הקדוש ברוך הוא אומר להקריב בבמה, מתיר הקרבה בבמה? כדי שלא יקריבו לשעירים אשר על פני השדה. אז זה הטעם של הרמב״ם, שהקרבת הקורבנות זה להרחיק מעבודה זרה. אבל בתוך המקדש זה כבר הלב, זה כבר המקום שבו הכל מתעלה לקדושה, קדושה ממשית, לא רק פדגוגית, ולכן שמה הלכה, שמה הפירוש של הרמב״ן הוא זה שמתקבל על הדעת. אם ככה עשינו בינתיים קצת סקירה של סוגיית הקורבנות, אני חושב שהבאתי לכם בערך 10 פירושים שונים, תשימו לב, זה בהקלטה, ומאחר ואני חייב לצאת מוקדם יותר כפי שאמרתי, אנחנו נעצור כאן ויהיה לכם הפסקה ארוכה, תוכלו לרחל או לעסוק בדברי תורה. טוב, שלום שלום.